ידוע שיש סיפור על שני חיילים שהגיעו לכותל ב-67, כאשר משחררים את הכותל, מגיעים שני חיילים ושניהם מתחילים לבכות. חייל אחד היה דתי, והשני בכלל איננו קשור, מגיע לאחד הקיבוצים בצפון. שניהם בוכים. שואל החייל הדתי, את הקהל שאיננו דתי, מילא אני בוכה, כי בשבילי הכותל זה קשר לכל העבר שלי, זה קשר לכל שמירת המצוות שלי, זה קשר שלי עם בורא העולם. אבל על מה אתה בוכה? אמר לו החייל השני, אני בוכה על זה שאני לא בוכה. פירוש הדבר, כשנחרב בית מקדש, אז יש כאלה שבוכים כי הם מבינים את החוסר, מבינים את מה שאין. ואם אנחנו לא כאלה, אז לפחות שנזכה לו לצד לבכור על המצב שאנחנו לא בוכים, על המצב שאנחנו כל כך רחוקים. היום חשבתי לעצמי איך אני יכול לקרב אל עצמי את המושג של חורבן בית מקדש, איך אני יכול להרגיש יותר קרוב, יותר מחובר. ואמרתי לעצמי, ברמה הכי הכי ירודה שבעולם, יש אנשים שמשחקים כדורגל, ותארו לכם, יש רק מגרש אחד עיקרי בארץ, מגרש גדול, מגרש ששם מתכנסים, שם השחקנים, שם האוהדים, מגרש ענק. זה היה כל החיים של כל מרכז הכדורגל, זה המגרש הזה. יום אחד המגרש הזה נחרב, המגרש נשרף, אין יותר מגרש. אז ברמה הכי ירודה, הכי נחותה, הכדורגל ילך וידח, אין סיכוי שהוא יחזיק מעמד. זהו, אין מגרש, אז תשחקו פה ושם, אבל ההורים יזכירו לילדים, אין לכם מושג מה היה פה. מאות אלפי אנשים הגיעו לאצטדיון, אלפים, 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 והילדים יכולים להבין את זה גם אם לא ראו את זה, כי אם אנחנו משחקים עכשיו ויש לנו התרגשות, אם יש 10 אנשים שצופים בנו, מה יכול להיות עם 20,000, 40,000 אנשים במקום אחד? רק לתאר את זה. גם ילד שלא ראה את המגרש בעצמו יכול להבין. להבדיל מיליארדי מיליארדי הבדלות, חשבתי לעצמי, יש חסידי ברסלב שעבורם אומן זה הלב, הלב של עבודת השם שלהם, בפרט בראש השנה. תאר לך אותם חסידי ברסלב בלי אומן עכשיו. אין, חס ושלום, נחרב. איזו הרגשה, מה יישאר? בוא, זה יהיה פה נשתים לחתנים כאלה. או אותו דבר, תארו לכם, תיאורטית כמובן, חס ושלום, הכל רק כדי לסבר את האוזן, ל"ג בעומר בלי מירון. אין מירון, מסיבה כזאת אין מירון, אבל לא שאין כרגע, אלא חס ושלום תאורטית אין יותר מירון. ההורים יספרו לילדים, אתם לא מבינים מה זה ל"ג בעומר, אתם עושים פה מדורה, כמה אנשים, אין לכם מושג מה היה, מאות אלפי אנשים, בפנים יש היום כיפור ובחוץ שמחת תורה. אז הילדים יוכלו טיפה להבין, כי הם רואים מה הם מרגישים עכשיו באיזה מעין מעין מדורה שהם עושים בחצר. אז הם יכולים לתאר, זה הכל היה להיות עם מאות אלפי אנשים. בית מקדש נחרב, ובית מקדש היו עולים מיליונים, מיליונים, מיליונים. היום אין לנו את זה, אבל כל מי שרוצה להרגיש ולו קצת תתארו לכם חס ושלום יהדות בלי בתי כנסת. אז בתי כנסת זה מקדש מעט. טיפה בורא עולם נותן לי להרגיש קצת, קצת, קצת. אז עברנו שם שנה שלמה של קורונה, ובשנה של קורונה אנשים פתאום קצת הרגישו מה זה בלי בית מדרש, בלי בית כנסת. ואחרי זה חזרנו מהקורונה, והאירוע הגדול הראשון, ל"ג בעומר, ו-45 איש נהרגים. פתאום תבין איך זה ל"ג בעומר בלי מירון. תתחיל להעריך. חסידים סביב הפי של הרבי שלהם בקרלין, בורא עולם רוצה להראות לנו קצת, קצת, רוצה להבין מה זה, מה זה חסר לך בית מקדש. כל מי שיהדות קצת אכפת לו בלב, קצת בוערת לו בלב, אז תבין, אם אתה מקבל קצת משום תורה, קצת איזה בית כנסת, קצת מהתאחדות של אנשים שבאים להתחזק, תנסה לדמיין מה זה בית מקדש, שזה המרכז, המרכז הרוחני של עם ישראל מכל העולם. ועל זה אנחנו צריכים לבכור, על החיסרון הזה. יש כוח בית מעות, יש כוח בית מעות שחז"ל אמרו שמאז שנחרב בית מקדש יש מחיצה שמפרידה בינינו לבין בורא עולם, התפילות לא עולות. אבל שערי דמעה לא ננעלו. יש שער אחד שנשאר פתוח, שער של דמעות. ואם אני יודע להשתמש נכון בדמעות האלה, אם את תוכלי להשתמש, אם אתה תוכל להשתמש בדמעות האלה היום, היום הזה שבורא עולם אומר, אני נותן יום אחד בשנה שתראה לי שאכפת לך, שתראה לי שחסר לך, כי אם לא תבקש, לא תקבל. אז שערי דמעה לא ננעלו, והשערים פתוחים, והכל התחיל עם בחייה של חינם. עם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל, שולחים מרגלים, הרגלים חוזרים ומספרים, מוציאים דיבה על הארץ, אומרים, אני רואה ארץ תוחלת יושביה, ילידי ענק אני רואה שם. עם ישראל בוכה. איפה האמונה? איפה האמונה בקדוש ברוך הוא? אתה רואה שהוא עשה לך 10 מכות במצרים, אתה רואה שהוא קרא לך את הים, אתה רואה שהוא הוציא אותך ממצרים. אל תתבלבלו כשאתם רואים דברים לא טובים. אל תתבלבל כשאתה רואה דברים לא טובים בחיים שלך. שלא תבכה בחייה של חינם, שאומר בורא עולם, אם אדם בוכה בחייה של חינם, אני קובע בחייה לדורות. ואת המפתח הזה של דמעות, כאשר משה רבנו שמים אותו בתוך תיבה, מגיעה בתיה בת פרעה, הבת של פרעה, פותחת התיבה, אומרים חז"ל, מגיע מלאך גבריאל ומכה את משה רבנו, והנה נער בוכה, ורק בגלל שהוא בכה, ותחמול עליו. בתיה בת פרעה, הבת של המלך, היא לא יכולה לעמוד מול דמעות, והיא מאמצת אותו נגד הרצון של אבא שלה, כי דמעות עושות העבודה. יצחק אבינו נותן ברכה ליעקב, עשיו מגיע, אומר לו יצחק, אין לי יותר ברכות. וישא עשיו את קולו, ויבק. עשיו אפילו בוכה. וברגע שהוא בוכה, יצחק מברך אותו. איפה הגיעו הברכות? ברגע שאדם בוכה, משהו קורה למעלה, משהו קורה בלבבות של האנשים. לאה רואה ברוח הקודש, היא הולכת להתחתן עם עשיו. אני לא רוצה, אבל יש גזרה 40 יום לפני שיצירת הוולד. ועיני לאה רכות, והיא בוכה לפני בורא עולם. ובורא עולם משנה את הגזרה. והיא זוכה להתחתן עם יעקב עוד לפני רחל. תראו מה הכוח של מאור. כל אחד מאיתנו שיכול ויצליח להוריד מאור. זה לא דמעות של עצבות, זה הדמעות של קרבת אלוקים, של ההרגשה של פספסתי, שאני רוצה לחזור חזרה לדרגה שאני הייתי. כל דור ודור שאנחנו מתרחקים יותר ויותר ויותר מבית המקדש, המצב הולך ומידרדר. אבני קודש שהולכים ונאבדים, בחורי ישיבה, בחורות סמינר, יהודים טובים שהולכים לאיבוד, הולכים לאיבוד בגלל יצרה שמבלבל את כולנו, נותן לך הרגשה אתה לא בסדר, אין לך תקנה.
בית ראשון מגיע לבוכדנצר, כולם יקריאים את הסיפורים האלה, אני צריך להתחזק ביום הזה, אז אני רוצה להתחיל להתחיל את לבוכדנצר. היה סופר, סופר של אותו מלך מורדך ברדן, ובשלב מסוים כותבים מכתב את חזקיהו המלך, שמכיחו את המכתב, המכתב כתבו אותו לא נכון. חזקיהו המלך ירושלים ואלוקים בסוף. נבוכדנצר אומר לא ככה שולחים, הוא רוצה 3.5 צעדים, אבל אף גבריאל עוצר אותו. ועל כל צעד ושעל שעשה לכבוד בורא עולם, צעד ושענו, הוא נהיה מלך. הוא נהיה מלך, הוא עשה צעד לכבוד בורא עולם. הוא לא עשה לשם שמיים, אבל אדם שעושה צעד לכבוד בורא עולם, מגיע לו שכר. צעד ראשון הוא נהיה מלך, צעד שני הבן שלו נהיה מלך, הבין מורדך, צעד שלישי הנכד בן שצה, וצעד וחצי אחרון ושתי הופכת להיות מלכה. כי עין רואה ואוזן שומעת בכל מעשיך בספר מכתבים. אני צריך להתחזק בזה, לחשוב, תראה מה זה, מי אתה לב, מה קורה בתוך הארמון הזה, מה אלוקים מסתכל שם, מה זה מעניין אותו בכלל. עין רואה ואוזן שומעת כל מעשיך בספר נכתבים. אז תחשבו מה הרשע הזה עושה, 3.5 צעדים לכבוד בורא עולם. כמה צעדים כל מי שיושב פה, מי ששומע פה, עשה לכבוד בורא עולם. אז רק על הצעדים אני יכול להתחזק, על הרגיש טוב עם עצמי, להגיש כל הכבוד. אבל שלא תפספס הזדמנויות. שתי נשים ישבו על ספסל בגינה, והבנות שלהם משחקות במשחקים שם. האמא הראשונה קמה ואומרת לבת שלה, יעלי, צריך ללכת הביתה. אומרת לה, הבת, אמא, עוד 5 דקות. אומרת, אמא, בסדר. כעבור 5 דקות, שוב אמא קמה, יעלי, צריך ללכת הביתה. אמא, עוד 5 דקות. בסדר, עוד 5 דקות. בפעם השלישית היא באה אומרת, יעלי, אני חושבת שמספיק, ואני אלך הביתה. אומרת לה הבת, עוד 5 דקות! והאמא אומרת, בסדר. האמא השנייה שואלת, האמא הראשונה, מאיפה יש לך כזו סבלנות? אומרת לה, האמא הראשונה, אח שלה הבכור, אח של יעלי הזאת, לפני 50 שנה נהרג בתאונת דרכים. נהג שיקור דרס אותו למוות. הייתי נותנת את כל הכסף שבעולם להיות איתו עוד 5 דקות. אז הבא שלי חושב שאני מאפשר לה עוד 5 דקות לשחק, אבל בשבילי זה עוד 5 דקות להיות איתה. עוד 5 דקות. אם הייתי ככה מרגיש לגבי לימוד תורה, לגבי קיום מצוות, יש לך עוד 5 דקות, עוד 5 דקות, שלא יהיה לך כמו איזה מסע, מתי אני יכול להסתיים עם זה כבר? אז נבוכדנצר שולח את נבוזראדן, שר צבא, הוא מגיע לתוך בית המקדש, רואה את הדם של זכריה הנביא מבעבע, 258 שנה לפני כן. רצחו שם את זכריה הנביא, רגמו אותו באבנים כמו שחז"ל אומרים ביום הכיפורים שחל בשבת. כי בית המקדש הראשון נחרב על שלוש עבירות, עבודה זרה, שפיכות דמים. וגילוי הריון. שנבין מושגים, הנביא בא להוכיח אותם. המסר מחובל בית מקדש, זה לא רק שחסר לנו בית מקדש, זה ברור. חסרה לי הקריבת אלוקים, חסר לי ההרגשה שאני יהודי, רוצה להרגיש את זה בלב, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא בעבודת השם. אבל הנקודה השנייה בחובל בית מקדש, זה שהמעשים שלי גרמו את זה. כמו שיוצאת בת קול ואומרת להם, קמח טחון טחנת, בית הרוס הרסת. הרוג הרגת. ולכן העבודה שלנו זה לדעת כשמגיע אותו נבוזרדן, שר צבא, רוצח על. הוא רואה את הדם מבעבע, הוא אומר להם, מה זה הדבר הזה? הוא אומר לו, זה כבשים, אלים. הוא מביא ושוחד אותם בשום דבר, הוא מרגיע את הדם, הוא רוצח שם 23 אנשים, עוד 71 סנדרין גדולה, סנדרין קטנה, 23 איש, פרחי כהונה, 40,000 פרחי כהונה הוא רוצח שם. ארכי רוצח, שרוצח אלפים, אלפים, אלפים. עד שאומר זכריה, הוא דבר כביכול הנפטר. את הטובים שבהם רצחתי, אתה רוצה שאני אמשיך? האדם נרגע. ואז אפילו הגוי הזה, אותו נבוזרדן, ארכי רוצח, שר צבא, רואה את זה ועושה קל וחומר. אם בורא עולם מקפיד על נשמה אחת, נשמה אחת. מה אני אגיד? אחרי שרצחתי כל כך הרבה, הוא קם ומתגייר, הוא קם ומתגייר, אז אם נבוזרדן יש לו תקלה, אז ודאי שלי יש תקלה. מסרתי פעם הרצאה בארגון זקה, ניגש אליי אחד המתנדבים, אמר לי, פעם תקשיב, אני נסעתי יום אחד לרכב שלי. שעה 12 בלילה אני נוסע מכיוון בני ברק לירושלים, נוסע בכביש החוף. בשלם סיון נוסע דרך 120 קילומטר לשעה, רכב עוקף אותי מצד ימין במהירות של 180 קילומטר לשעה. הוא נוסע מאוד מהר, הוא חוזר חזרה למסלול. אבל איך שהוא חוזר למסלול, הרכב מאבד שליטה, ולאבד שליטה במהירות של 180 קילומטר לשעה, כמעט אין סיכוי שתשתלט על הרכב. והרכב עומד מאבד שליטה ונכנס לתוך עמוד. עומד, אני עומד אחוריהם, אני רואה את זה! מעוצמת המכה הרכב נקרע לשניים. אני גם מתנדב לאיחוד הצלה, אני עוצר, יש לי תיק עזרה ראשונה מאחורני, אני מוציא את תיק עזרה ראשונה, אני רץ לשם. ואני רואה שני הרוגים, שני הרוגים בעמוד. החצי רכב השני עף 50 מטר קדימה, אני מגיע לשם ואני רואה עוד שני אנשים פצועים, כאשר אחד הרוג והשנייה פצועה קשה. השנייה פצועה קשה ובגדר פצועה אנוש. אני מנסה מה שאני יכול, באחייה, בחוסי מורקים, מה שאני יכול, אני לא זוכר את זה, לא, אני לא עושה את זה על בסיס יומי. מזעיק עזרה, שיגיעו כבר! אבל עד שמגיעים, יש לי הרגשה שלא הצלחתי להציל אותה. אני חוזר חזרה לרכב, האמבולנס מגיע, ממשיך את הטיפול, אני חוזר לרכב, 20 דקות, אני לא יכול לצאת מהרכב, אני רק המראות, הדברים, הריחות. אני חוזר הביתה, שבועיים אני לא יוצא מהבית, אני לא רוצה לחזור, אני לא רוצה לחזור לחיים ממש, אחרי שראיתי מה שראיתי, קשה לי. הוא מבין שהוא חייב לחזור חזרה לשגרה, אבל מה עם ההתנדבות? להמשיך להתנדב או לא להמשיך להתנדב? זה הרגשה שנחשבתי, זה הרגשה שלא הצלחתי להציג את האישה הזאת. והוא מתלבט, מתלבט, אבל הוא מחליט לחזור ולהתנדב. בסוף השנה היה טקס, טקס הוקרה לכל המתנדבים, נתנו מגן כזה למתנדב המסור. אחד המתנדבים היה אותו בן אדם, היה אותו בן אדם. והמנחה של הערב עולה ואומר, אני רוצה לתת את המגן של המתנדב המסור לאדם כך וכך. המתנדב הזה לפני שנה הוא היה עד לתאונה מאוד קשה, ניסה לעשות מה שהוא יכול, אבל בוא נתן לו להמשיך לדבר. ואותו מתנדב מספר את כל מה שהוא ראה, כל מה שהוא חווה, הוא התלבט להמשיך או לא להמשיך, בפרט בגלל שהוא מרגיש, אני פספסתי, אני לא הצלחתי לעשות מה שאני צריך לעשות. ואז הוא לא מנחה, אני רוצה לתת לך את המגן הזה, אבל מי שתיתן לך את המגן זה לא אני, אלא זה אותה אישה שאתה יצרת. היא נמצאת כאן בקהל, ומתוך הקהל עמדה אישה, הלכה לעבר הבמה, לקחה את המגן ואמרה לו, אני רוצה להגיד לך תודה, תודה בשם המשפחה שלי, תודה בשם ההורים שלי, תודה בשם כל המכרים ומכירות שלי, שאולי תבין מה זה כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו הציל עולם או לא. וכל אחד אתה לא צריך להרגיש שהבן אדם הזה קודם כל זה אני, פירוש דבר אני צריך להציל את עצמי. חורבן בית המקדש זה לא רק בית המקדש בירושלים, זה בית המקדש שבלב שלך, שאתה לא מרגיש, שאתה מדבר לעצמי, לא מרגיש שום דבר, אתה עושה טוב או לא טוב. לכן יום תשעה באב אתה אמור להיות טיפה מזועזע מעצמך, להרגיש אין לי כלום, אני חייב להתחיל מאפס. כי אני לא מרגיש אפילו את החיסרון. חז"ל אומרים חס ושלום, אם אדם נפטר לו מישהו משבעה קרובים, צריך לקרוע את הבגד. אז על כל האחרים הוא קורע רק בגד עליון, על אביו ואמו הוא קורע כל הבגדים, גם אם לא עשרה. על כל האחרים הוא קורע רק טפח, על ההורים עד שיתגלה ליבו. על כל האחרים הוא יכול לאחות את זה אחרי שבוע, 30 יום, על ההורים, בסוף זה עולם לו. מה קרה עם ההורים? למה ההורים זה כל כך, כל כך חשוב? אז יש הרבה תירוצים, אבל ירושלמי, התלמוד ירושלמי אומר דבר אחד שזעזע אותנו, הצער שלא צריך להיות שאין לי יותר מצווה כיבוד הבן, אבל חיסרון של מצווה אחת אמור לכאוב לי כל החיים. אז אם הייתי מבין כמה מצוות חסרות לי מאז שנחרב בית המקדש, וככל שאנחנו מתרחקים יותר ויותר, זה אפילו כביכול לא מזיז לי, כביכול לא מפריע לי בכלל, אני רואה דברים, בסדר. אז עשיתי ככה, לא עשיתי ככה. וזוהי העבודה שלנו בתשעה באב, שכל אחד מאיתנו צריך להזדעזע מעצמו. ואם נבוזראדן מתגייר, וירמיהו הנביא, בורא עולם אומר, לך, לך עכשיו למערת המכפלה ותאיר את האבות הקדושים שהתפללו על העם שלהם, תומכים בעם שלהם. אז מגיע ירמיהו למערת המכפלה, מדבר עם אברהם, יצחק, יעקב, תדברו עם בורא עולם, שכנעו אותו. ואף אחד לא רוצה לשכנע את בורא עולם. עד שכולם מכירים את זה, קופצת רחל. רחל אימנו אומרת, בורא עולם, אני ויתרתי על הכבוד שלי. אני חיכיתי 7 שנים להתחתן עם יעקב אבינו. ובליל החופה החליפו בינינו, ואני מסרתי לה את הסימנים כדי שאחותי לא תתבזה. אז אני לא קיניתי באחותי. אז אתה בורא עולם כביכול מקנא בעבודה זרה. כמו שאני ויתרתי, בורא עולם בבקשה, תוותר להם. ובורא עולם אומר לה, כה אמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, יש בחר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם. אז בזכות רחל, ויתור שיצא לפני 1,000 שנים, זה לא הולך לאיבוד. אז מנעי קולך מבכי, אבל כולנו יודעים את רב חיים שמואלביץ שהגיע פה לקבר רחל, וצעק אמר, בורא עולם אומר לך, מנעי קולך מבכי, אבל אני חיים, אומר לך לא, מה מאוכל, ביי! תבכי! תבכי! תבכי על העם שלך. כי על מה שאומר הבחורים, על מה שאומר הבחורות, מה שאומר כל עם ישראל, זה שתבכי לכן ממנו, בבקשה, בבקשה, תבכי. כי הבכי שלך יכול לשנות. וכמו שהבכי שלה יכול לשנות, כל אחד מאיתנו צריך קצת לפתוח את הלב שלו, לא שומע מה אני יכול לעשות, כמו לבכות על עצמי, לבכות על עצמי. אני שואף על אתה יכול לשחק מה שאתה רוצה. רק מורה לנו את זה, באמת מה המצב שלך. אז מצד אחד אנחנו מדברים עם מורה עולם, מבקשים נוח, אבל איזה עם מקסים יש לך, כמה עם ישראל משתדל. איפה יש עוד עם אחד בעולם שצר כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה שנים, לא שהמעבר. איפה תמצא עם כזה שבא מוסר הנפש, משתדל, עושה הכל, כל כך הרבה מצוות, איפה תמצא כזה דבר בורא עולם, כל העולם שלך. אז מצד אחד כלפי בורא עולם, אנחנו עומדים זכות על כל עם ישראל, ובאמת, עם ישראל קודש קודשים, באמת, עם ישראל קודש קודשים. אבל מצד שני בחשבון נפש פנימה שכל אחד אותנו צריך לעשות, לפעמים אתה יודע, אז קמת וברקמת לחרב בית המקדש, אז הוא הזמין את זה לברקמת בטעות, הוא הזמין אותו. אז תחשוב על הבן אדם שקם, אומר לו צא מפה, צא מפה, הוא מתחנן, אז תעשה לי טובה, תפתח לי, אל תבייש אותי, בבקשה, תשאיר אותי, צא מפה. הוא מתחנן, הוא מוכן לשלם חצי מהצעודה, בן אדם מתחנן, הוא אומר, בבקשה, תעזוב, שחרר. אבל אכפת, צא מפה! אני אשלם לך כל הסעודה. הוא תופס אותו ומוציא אותו, אומר אותו בר קמצא, ויהיו שם תלמידי חכמים ולא מיכרו. וחזר אומרים שלא מכרו, כנראה כי הם לא ראו, הם לא ראו, אז גם אתה צריך למד זכות על אחרים. לא, תראה איך הרבנים מתנהגים, איך האנשים כאלה מתנהגים, זה דתיים? למד זכות, אולי לא ראו, מה אתה קופץ למסקנות, מה אתה הולך להלשין? אבל מצד שני, אם אתה רואה יהודי שסובל, אכפת לך? כואב לך לב שמישהו מבזים אותו? מישהו פוגעים בו? ואתה רואה אחד לשנות, מישהו יורד מהדרך, כואב לך? אתה מסתובב פה בלילות לפעמים, אתה רואה בחורים, אתה יודע שהם גרים פה בקריית ספר. הם באו במשפחות בקריית ספר. אתה רואה, הם זרוקים לגמרי, אכפת לך. ואני ציפרתי את זה לפני שנתיים, כדומה אני שמעתי את זה, שהייתה משפחה, שהיו להם שני בנים, הם בגיל של 10 שנים. ויום אחד האח הגדול בגיל 20 אומר לה, אבא, אבא, אני עוזר, אני רוצה לעולם הגדול. הוא הולך, הוא מצליח מאוד. והוא נהיה עשיר גדול, תוך זמן קצר, יש לו כבר חברה שלו של נדל"ן, מצליח יפה מאוד. והאח הקטן רוצה גם לנסות, ואחרי 10 שנים האח הקטן יוצא גם לדרך, אבל לא הולך לו, הוא לא הולך לו, האח שלו הגדול המוצלח הזה, הוא לא הולך לו. אחרי זמן עושה, הוא אומר, רגע, שנייה, יש לי את יעקב, אח שלי, הוא מצליח, הוא יעזור לי. הוא יסדר לי גם עבודה אצלו. אז עושה את הדרך מברר איפה אף נמצא, אף נמצא בזמן הדין שם איזה גורד שחקים, הוא עולה למעלה, הוא מגיע אליו. הוא אומר למזכירה, שלום, אני באתי ליעקב. היא אומרת לו, מיסטר יעקב בשבילך, אדוני, זה לא אתה, קורא לו יעקב, אתה יודע מי זה, בן אדם הזה? אומר לו, לא, זה אח שלי! היא אומרת לו, רק שנייה, והיא נכנסת לאח שלו, ואחרי דקה היא חוזרת בחוץ. והיא אומרת לו, אדוני, היא מצטערת. אדון יעקב אמר שאין לו אח. הוא לא רוצה לראות אותך. תמיד האח הגדול, התבייש, מה אם זה אח שלי כזה מושלות, שבב לי כזה, זה אח שלי, כאילו הוא יחס לי את כל הקריירה שלי, אני לא מכיר אותה בכלל. אומר לה, הבחור הצעיר, אני כמו תגיד לי שקוראים יוסף, אני אח שלו. והמזכירה נכנסה, אני יוצאת שוב פעם, אומר לה, אדוני, אני מצטערת. אדון יעקב אמר שאין לו אח! בבקשה, תראה! הבחור מזיז את המזכירה, נכנס פנימה, דופק בדלת. נכנס ואומר לו, יעקב, אתה מתבייש, תקן לי בעיניים, אני אח שלך! אדון יעקב יושב ככה עם כמה כבירים מדובאי, אנשים עשירים, מכובדים, זה לא מתאים שזה אח שלו, לא מתאים, זה יפגע לי בשם. אז הוא מסלק אותו החוצה. אחרי כחודש יש שני אחים מקבלים מכתב מאבא, אבא שלהם לא מרגיש טוב, תבואו להיפרד. שני אחים מגיעים להיפרד מאבא. האח הצעיר מגיע ראשון, יוסף יושב למרגלות אבא צד ימין, ואבא מחבק אותו, אבא מדבר איתו, יוסף, מה שלומך? יוסף, אני דואג לך. ואחרי רבע שעה מגיע האח הגדול יעקב, יושב בצד שמאל, מגיע עם הרכב שלו עם הנהג, ואבא מתעלם מיעקב. אבא מתעלם לגמרי מיעקב. מדבר רק עם יוסף, אח הקטן, ואז בשלב מסוים, יעקב האח הגדול אמר לו, אבא, גם אני פה! אומר לו אבא שלו, אם יוסף הוא לא אח שלך,
אז אני לא אבא שלך. אם האח שלך גדל, לא אח שלך, אז אני לא אבא שלך. וכל אחד ניתן לבקש מבורא עולם כרחם, אבא מנים. ועכשיו בורא עולם רחם עליי, אומר לך בורא עולם, אם היהודי ברחוב הוא לא אח שלך, אז אני לא אבא שלך. אם הבחורה ברחוב זאת שנראית אחר ממך, היא לא חוטף, את לא מרגישה שהיא חוטפת, אני לא אבא שלך אם יכול, אומר בורא עולם. אני רוצה שתהיו ביחד. אומר התנא לבן אליהו, אמר הקדוש ברוך הוא, מה אני מבקש מכם בני ישראל, שתהיו אוהבים זה את זה ומכבדים זה את זה, זה הכל בורא עולם מבקש ממך. אז אני לא אומר בוא נלמד לך חוק, בוא משפחה שלנו, בין בעל אישה, מחלוקות, שיהיה בנות, שלא יהיה מצב שאין בינינו אהבה, ואכבר שלא מרות, לעזור אחד השני, לתמור אחד השני, בעל קורס, נשים קורסות, כל כך הרבה קשיים, לא חסר. תעמדו אחד לצד השני, תעזרו אחד לצד השני. הילדים שלכם. מישהו מההורים בכלל מדמיין באיזה מצב הימים נמצאים, עם מה הם מתמודדים? אני תמיד אומר שאני סתם איזה אפס, באמת, אני לא מתבייש להגיד את זה, הילדים שאני מדבר לפני נערים או נערות, אני לא מתבייש להגיד שאני מעריץ אותם, כי אני תמיד אומר שאני, יש לי את הניסיונות שלי, ואני טיפה יותר מבוגר, ומה שנקרא, ולי קשה, לי יש ניסיונות, אני כבר לא תמיד עומד בניסיונות שלי. אז נער צעיר, בחורה צעירה. אז מצד אחד, אני כן צריך להעריך את עצמי ולהבין שבעזרת השם אני כן יכול להצליח, אני כן יכול לשנות. ואם על קמצא ובר קמצא נחרב בית המקדש, ככה הכל התחיל, ושולחים את נרון קיסר, אבל נרון קיסר בעצמו גם כן מתגייר, יוצא ממנו רבי מאיר בעל הנס. אז בכלל לא משנה מי אבא שלך ומי סבא שלך, כל שסבא שלך הוא נרון קיסר, אבל אתה יכול להיות רבי מאיר בעל הנס. זוהי העבודה שלנו. חלק נוכל דבר אחד אני אגיד לכם, יש סיפור שאני בדרך כלל לא מספר אותו, אולי בסמינרים, אולי במקומות כאלה, אני חושב שזה מגיע לכל אחד מאיתנו. הסיפור הזה אני שמעתי לפני כ-10 שנים מהרב ברוך מדען. סיפר לי שהוא הגיע לבית החולים תל השומר, בטח עולים תל השומר. הוא בא לבקר משפחה שלו, ובשלב מסוים, 10:30 בלילה, הוא יוצא מבית החולים, ואחות ניגשת אליו ואומרת, כבוד הרב, סליחה שאני מפריעה לך, אבל אני האחות במחלקה הגריאטרית, ואצלי במחלקה שוכן יהודי, מבוגר, חרדי, על ערש דווי. זה הרגעים האחרונים בחיים שלו. ואני אחראי מחלקה, אני לא יודעת מה לעשות, אולי שזה טקס מסוים שעושים, אני לא יודעת, אני מפחד שאני אעשה משהו שאחרי זה יחסו עליי. אתה האדם הדתי חרדי היחיד שאני רואה פה, אכפת לך להיות איתו? זה ייקח 5 דקות, אני אומר לך, אני ראיתי את כל הממדים שלו, הוא הולך לציין את החיים. 5 דקות יהיה יהודי. הרב מחליט שהוא יעשה את זה. הוא עולה עם האחות לקומה העליונה למחלקה הגריאטרית, היא מובילה אותו לעבר החולה. הוא מתיישב בידו. הוא פותח אותו בשיחה. שלום. יש לך ילדים? אותו חולה אומר, לא, אין ילדים. יש לך אישה? לא, כבר אין אישה. קרובים? לא, לא מעניין קרובים. טוב, הרב ראה שהוא מתקשר, מדבר, אז אולי, לא צריך אותי. הוא קם ללכת. איך שהוא קם ללכת, האדם המבוגר הזה עוצר אותו, אומר, תראה, שב, 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 שנייה, שב, שב, שנייה, רב, שב, שנייה. יש לי בן אחד, דוד, הבן הרשע שלי. עכשיו, האבא מתחיל לדבר, כאילו הבן שהוא נמצא לידו, הוא אומר לו, דוד, הבן הרשע שלי. אבל אל גיל 10 היית ילד פלא, היית ילד קודש קודשים, אני כל כך אהבת ללמוד תורה. המורה בתלמוד תורה אמר לי, תדע לך מה הבן שלך הולך לצאת לך את גדולי ישראל. איזה אהבת תורה, איזה יראת שמיים. אם הייתה אומרת לך, דוד, לך צריך לשחק קצת כדורגל, כדורסל עם הילדים. אתה אומר, לא, אם אני רוצה ללמוד תורה, ילדים מכיתות יותר גבוהות באו לשאול לך שאלות במשניות, אחרי זה בגמרא, היית ילד פלא עד אותו יום ארור. שישבנו אמא, אתה ואני בסלון, והטלפון צלצל, וזה היה רופא מבית החולים, שרצה לדבר עם אמא ולבשר לה שהתוצאות של הבדיקות שלה הגיעו, ולא על אף אחד בישראל התוצאות מראות שהיא קיבלה את מחלת הסרטן, קיבלה את המחלה. והתוצאות מראות שהמצב הוא ממש לא טוב, וגילו את זה מאוחר מדי. ולהציל, כנראה שאי אפשר יהיה להציל. אבל אם רוצים קצת להאט, אולי ולטוס עכשיו לארצות הברית. אם אני קצת שופר ביד רועדת, למה דוד ישמור על אבא? דוד אני צריכה לטוס לחו"ל. באותו לילה אני אותה שרה. הרופאים התקנו אותי כל הזמן מהמצב שלה, אמרו לי שהמצב הולך ומתדרדר, ונזכרנו מאוחר מדי! לפעמים נזכרים מאוחר מדי! ארבעה צומות סביב חורבן המקדש, ג' בתשרי, זה הסוף! אמא מודיעה לדוד שישמור על אבא. אמא מודיעה לדוד שיהיה חזק. אמא מודיעה לדוד שיתפלל עליה. דוד ניתן את השפופרת וכולנו ציפינו. יום אחד עבר, ביום השני אני התקשרתי, אמרתי לרופאים, תקשיבו, אני רוצה לבוא להיות עם אשתי. אמרו, חבל, זה עניין של שבוע, שבועיים, אבל אולי יום או יומיים. מספיק אמא שלה ואחותה פה, תשמור על הבן שלך, הוא יצטרך אותך. ולמחרת הטלפון צלצל. אני פחדתי לענות אמר אבא, אבל אתה אדם נרדת שפופרת, נרדת את הטלפון, ושמעת לך צועק, אמא! אמא זה דוד! אמא תבטיח את חוזרת, תבטיחי לי! אמא אמרה לך, דוד, אני לא יכול להבטיח לך, זה לא בידיים שלי. אמא תבטיחי, אם צריך אמא, אמא תבטיח את חוזרת! דוד, זה לא בידיים שלי, אני לא יכול להבטיח לך, אמא תבטיחי לי! ואמא הבטיחה לו, אני אחזור בצד השני. ודוד ציפה, דוד קיווה! ואחרי יומיים באמת אמא חזרה, אבל בארון של חברת קדישה. דוד נפל על הארון, התחיל לצעוק, אמא לא ככה חוזרים! אמא לא שיקרת לי, אמא לא ככה חוזרים! וכבר בבית הקברות אמרת קדיש לא קדיש, התחלת לזלזל, התחלת להידרדר! עד שהגעת למצב שבשלב מסוים, אתה יודע, זה רק היה ביגוד, זה רק חברים. עד שהגעת למצב, דוד, שחיללת שבת מול הפנים של אבא שלך. דוד, אתה בן הרשע שלי! בגיל 17 אמרת לי, אבא, אני חוזר בתשובה. אני מבין שזה שטויות, אני מספיק ברחוב, אני חוזר בתשובה. אני מבטיח לך, אבא. אתה הבטחת לי, דוד! ואחרי יומיים אני מגיע הביתה, מקבל טלפון במשטרה. כשאתה נמצא שיכור באיזה פעם, אני מגיע אליך לשם, אני רואה לך שוכב על הרצפה, כולך מגועל בכיס שלך, אני אומר, דוד! הבטחת לי, דוד, למה שיקרת? הבטחת שאתה חוזר בתשובה, תראה איך אתה נראה, הבטחת לי! אמרת לי, אבא, אסור לשקר, אה? אסור לשקר, אתה צודק. אבל למה אמא שיקרה? למה אמא שיקרה? דוד, אתה הבן הרשע שלי! פתאום אבא מתהפך. הוא אומר, דוד, אתה לא אשם. דוד, אני אשם. במקום להיות בשבילך גם אבא וגם אמא, אני הרבזתי לך, אני קיללתי אותך, אני זרקתי אותך מהבית. דוד, אתה לא אשם, זה אני אשם. הוא שואל את הרב, הרב, יש לך טלפון, רוצה להתקשר לדוד שלי. הרב נותן את הטלפון, דוד גר במנהטן. דוד כבר נשיא לגויה לצערנו, הרב שלו שתי בנות מהגויה, אבא מתקשר אליו. והקו של דוד תפוס. האבא רוצה להתקשר שוב, מחייב שלוש ספרות ונפטר. הרב רואה את המספר על הצג, אומר, אני אתקשר. הוא מתקשר, אומר לבחור, הלו, שלום דוד, מדברים עם ארץ ישראל, אין לי מה, דברי לי מחר, אני אמור בסופו שלי באמצע עסקה. דוד, אני מצטער להגיד לך, אבל אבא שלך נפטר. אבא שלי נפטר, הוא אומר, מה? מתי זה היה? אמר, עכשיו, בארץ ישראל, איפה זה? בבית חולים תל השומר. אמר, מתי תהיה הלוויה? אמר, ב-24 שעה קרובות. או תקשיב טוב, אני לא יודע מי אתה, אני משביע אותך, שלא תעיין אתם לוקחים את ההלוואה בלעדיי, אני לוקח עכשיו מטוס, אני מגיע לבעל של ההלוואה של אבא שלי, אל תתחילו בלעדיי.
למחרת הייתה הלוויה.
הרב הרגיש כמחל עם המשפחה, אז הוא הגיע להלוויה. מחכים לדוד, המטוס שלו נחת, אבל הוא מתעכב, איפה דוד? כל המשפחה מחכה ופתאום הגיעה מונית. ממנו יוצא בחור גבוה עם קוקו כזה, הוא ניגש לרב, הוא לרב, אתה דיברת איתך אתמול?
אמר לו כן.
אז בואי תצידה. הוא הולך לחדר איפה שאבא שלו נמצא. איפה שהגופה נמצאת, הוא נמצא ליד אבא שלו, נושל את הרב, תקל לי בעיניים. אני רוצה לדעת מה אבא שלי עשה ברגעים האחרונים של החיים שלו. תגיד את האמת, נכון הוא למד גמרא? אבא שלי איך יוצא צדי? נכון הוא למד גמרא? לא, דוד, אבא שלו למד גמרא. אז בואו הוא קרא תהילים, הוא היה דבוק בשנפח בתפילה. תגיד את האמת, נכון הוא קרא תהילים?
לא, דוד, אבא שלו לא קרא תהילים.
אבא שלו קרא תשמה. הוא עד עושה פידועים, הוא ידע שם מסורדים וחשבון את בני מלך מתחיל את אחים הקדוש ברוך הוא, תגיד את האמת, נכון אבא שלי, עשה קריאת שמע.
לא דוד.
אבא שלך לא למד גמרא, לא קרא תהילים.
לא קרא קריאת שמע.
אז מה הוא עשה של דוד? הוא ניסה להתקשר אליך. ניסה להתקשר אליך. דוד עושה חשבון למעקב שהוא היה תפוס, הוא נופל למיטה של אבא שלו וצא, גם אל תעזוב אותי! אבא רוצה שתראה של מניח תפילין! אבא רוצה שער לשנות ושער תפילות שבת! אבא רוצה להתחייה ביד לבית כנסת, אבא אל תעזוב אותי! אבל דוד פספס!
את הרגע האחרון בחיים שלו עם אבא שלו,
אמר לי אותו רב תדע לך פנגש רגעים בחיים שאבא בשמיים מתקשר אליך, בוא אליי! תהיה חזק! אל תשמר! אתה הבן שלי! תדע לך את הכל תלוי בך! זה הכל תלוי בך! אל תשמרי! את חייבת להיות חזקה! אבל כך יום אחד בשנה ותעשה חשבון נפש כי גם שנחרב בית המקדש בקודש הקודשים שני הקרובים מאורים זה בזה להראות לך גם אם החיצוניות נשברת, אני תמיד אוהב אותך בבורא עולם, אני תמיד אוהב אותך. אל תאכזב אותי, אל תאכזב את עצמך, תהיה חזק. כל מה שאני מבקש מכם, שתהיו אוהבים זה את זה, מכבדים זה את זה. אל תזלזלו אחד בשני, אל תפגעו אחד בשני. יש לך תמיד תקנה, קח את התורה שלי שנתתי לך. כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזור. הוא מבקש תורה עולם, אל תעזבו את התורה שלי. נתתי לכם מתנה טובה למכנזי, שבת שמה, תשמרו על השבת. בבקשה, יש לך בורא עולם. כאילו אל תזלזל בשבת, אז כשהיא תעבור, תשמור עליה. זה העבודה שלנו ביום הזה. אנחנו רוצים להרגיש קצת מה שיכול היה להיות לנו מעבר לאמונה הפשוטה שאם יבנה בית המקדש עכשיו זה לא מה שהיה פעם כי זה בית המקדש השלישי ואז כל הצרות זהו הכל יגמר בזאת השם הכל יכול להיות אחר וישבתם בטח על בארצכם לא יותר מלחמות לא יש שום דבר תלוי במעשים שלנו בכל אחד מאיתנו תחשבו אלוקים דבר איתך איתך לבד לבד הוא מתבקש מכם, שלכם, שלכם. תראו את כל החורבן שהיה, אתם כמה הרוגים היו, תראו עד עכשיו מה קורה. הכל יש סיבה אחת, זה רק המעשים שלכם, רק המעשים שלכם. אז בבקשה, בבקשה, בבורא עולם, בואו נהיה חזקים, בואו נהיה מאוחדים. זה בסדר שלא מסכים על הכל, אבל אני מפנה ביחד. אנחנו נשאר לב שלנו. בוחרי לבורא עולם, כמו שאנחנו מקשיב רחל עמנו, ביי, מאמה, ביי, מקשיב רחל עמנו, תקרא לחיים שלך, לבנות שלך, שנזכה להתחזק באמת, שנזכה להיות חזקים, מי שלא נשאר עפר, שנזכה סתחת פה על הקדוש ברוך הוא, ביום הקדוש הזה, ביום שנקרא המועד, ביום שיוולד בו המשיח,
משהו בלב שם יפתח, וישתנה. ובעזרת השם, נבקש מבורא עולם.
השיבנו השם אליך, אבא אנחנו רוצים לחזור אליך, אבא נשובה.
ובעזרת השם, חדש ימינו ככתם.
ש...
שהנשים יצאו קודם, אחרי זה הגברים. רבי חנין בן שם יצא קדוש ברוך הוא את ישראל, כך אומר, כמו צריכות שנאמר להם, בעצם הציפו את דין, תורה ויעדים.
התקדש ומתקדש שמי רבה, אמה נדעת ימודל, אמי ומחותל עצמך, ובנה ומתאם משכן, וחי ככון ומחון וחי לכון בן ישראל, ובזמן קריב עמו אמן.
יעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל, אמן.